אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה.
עם רונה גרשון תלמי.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart you're really a part of me.
שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברים על השתלת שבבים בגוף האנושי. העורך שלי זו הפעם השנייה הוא פרופסור בן מעוז, מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית, בית הספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב. שוב, שלום בן.
שלום וברכה.
טוב שנשארת כאן, הסערת כאן את מוחי, זאת אומרת, לקחת אותנו לכיוונים שלא חשבנו עליהם עם שבבים. התחלנו ממסק והגענו בכלל לעברי הערכה של זבוב וזבובה, שזה באמת לא המקום שחשבתי שנגיע אליו. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו תכף נבין קצת את העולם הזה, שבו אנחנו מתעסקים עם שבבים, את המטרות השונות שלו, את השילוב של אלקטרוניקה, אבל בהינתן כל מה שדיברנו בשעה הקודמת, אני רוצה לשאול אותך קודם כל, האם בני אדם רוצים להיות אלה שישתילו בהם שבבים? זאת אומרת, בסרטונים האלה ששלחת אותנו לראות, ואני ממליצה כי ראיתי אותם בעקבות ההמלצות שלך ביוטיוב, ברור שהנסיינים ירצו להיות חלק מזה, מכיוון שהם לא יכולים לדבר או לא יכולים להזיז גפה. זה גם מה שה-FDA אישר למאסק, ובניסויים זה מה שמאשרים. אבל אתם עושים דברים יותר מורכבים, תכף ניכנס לעומק. ואז נשאל את השאלה, מי רוצה להיות זה שישימו לו את השבב הזה?
זה שאלה נהדרת, ובאמת, תודה ששאלת אותה. למרות שהמאזינים יחשבו שאמרתי לך לשאול את השאלה הזאת, אבל ממש לא, אבל אני מאוד מאוד, מאוד שמח ששאלת אותה. ולמה? כי יצא לי הרבה פעמים לבוא ולתת הרצאות בתחום הזה. ואז אני בא ואני שואל את השאלה הבאה, ואני נותן דוגמה למען האמת. זה לא רק שאלה, זה דוגמה שגם באנגליה וגם בשוודיה יש כמה אנשים שהשתילו מתחת לאור, צ'יפ קטן כזה, אלקטרוני, שבמקום שעכשיו את משלמת עם הטלפון, אז הם פשוט באים עם כף היד, מניחים על המסוף, על המסופון שם, וזה משלם. וגם יש להם את כל הפרטים של התעודת זהות בפנים, שבתכלס לא צריכים ארנק. כל הארנק הוא בתוך, מתחת לאור בכף יד.
ולא צריך סוללה שתטעין אותו? יש לנו סוללה, כל הזמן היא עובדת, כן.
כן, גם תחשבי על זה, הזמינות תמיד שם, ולא צריך, אוי, שכחתי את הארנק, שכחתי את הזה, הכל שם. לא צריך, אין חשש שיגנבו לך את תעודת זהות, אין כלום, הכל אינטגרייטד.
מצד שני.
השאלה שלי, לא, אין צד שני. אני שואל, תמיד אני שואל את האנשים, אוקיי, מי היה מוכן שנעשה את זה עבורו? שנשתי, לא, גם דבר כזה. ולרוב, רוב האנשים לא מרימים את היד. ומדוע? ואני אשאל אותך, את היית מוכנה שאני אשתיל לך דבר כזה כרגע?
לא, גם כי התשובה המהירה שלי תהיה, לפני שאני אחשוב על זה הרבה, שאני לא, קודם כל אני אדם אנושי, אני לא רוצה להיות כרטיס אשראי מהלך. דבר שני, לא יודעת, איסוף מידע, זאת אומרת, אני לא רוצה להיות מקום שמחדירים לי שבבים עם מידע, או יכולים להוציא מידע מהשבבים האלה, מדאיג אותי קצת.
ובואי נניח שהאיסוף מידע הוא לא בעיה. בואי נניח, נוריד את עיני האיסוף מידע. רוב הסיכויים שתגידי, למה לי להשתיל משהו בתוך הגוף?
אם זה בטוח לחלוטין, זאת אומרת, אתה כבר עושה את זה וזה בטוח ו...
בטוח לחלוטין.
בלי זיומים וכל מה שדיברנו קודם ודחייה.
כלום, הכל אחלה, אחלה.
וואלה, תן לי לחשוב על זה, יכול להיות שכן. יכול להיות שאני אפתיע וכן.
לגמרי, אז קודם כל, עובדה שאנשים עושים את זה איפשהו שם ברחבי העולם.
עושים את זה, כן.
אבל לא הרבה, לא הרבה. ולמה? כי רוב האנשים לא רוצים להחדיר משהו לגוף שלא לצורך.
נכון.
גם אם זה הכי בטוח בעולם, לא תמצאי המון אנשים שיקפצו על המציאה להגיד, אני רוצה משהו מתחת לאור. אוקיי. אבל אני אשאל עכשיו שאלה אחרת. נניח הייתי יכול להכניס את אותו הצ'יפ, באותו גודל, אותו דבר, שיכול, יש לו את היכולות המדהימות של לזהות פתאום זיהומים ומחלות שיש לך בגוף, ולא רק שהוא יודע לזהות אותם, הוא גם פתאום יתחיל לשחרר את התרופה המתאימה, עוד לפני שאת בכלל מרגישה את המחלה מתפרצת. את לא צריכה ללכת
את זה. ברור שכן, תן לי את המסמכים ואני חותמת.
לגמרי, נכון?
אגב, זה קורה כבר, לא? כל מיני קוצבי לב או דברים שמשתילים מתחת לאור, פורטים, זאת אומרת, אנחנו משתילים כבר דברים מתחת לאור.
נכון, אנחנו משתילים דברים מתחת לאור, אבל המורכבות בין מה שכיום עושים למה שכרגע לגבי זרקתי לאוויר, זה שנות אור מבחינת הדברים האלה. זאת אומרת, כן, יש לך משאבות אינסולין, שכן יש לך כל הזמן גלאי, אבל עובדה שזה גם נמצא בחוץ, ואז משאבת האינסולין עושה את זה בפנים, זה לא כל כך מתחת לאור. קוצב לב הוא בהחלט, יש שם מערכת של פידבק שככל שאת צריכה יותר, זה קוצב יותר וכון, נכון. אבל העניין הוא שהתגובה מאוד משתנה בהתאם למה זה ייתן לי, נכון? למה זה ייתן לי. עכשיו, אנשים שכמו שאמרת, שהם לא מסוגלים ללכת, לא מסוגלים לדבר, ובאמת הם, עולמם נחרב עליהם מסיבות כאלה ואחרות, שמחפשים מוצא לתקשר עם העולם חיצון, או להצליח להגיב, זה שונה מבן אדם שאצלו הכל בסדר. נכון? עכשיו, הכל בסדר אצלך, ועכשיו אני בא ואומר, בוא נתקע לך אלקטרודות בתוך המוח. נכון? זה שני דברים שהם מאוד מאוד שונים, ואת צריכה לדעת מה ה-added value, מה ה-benefit של הדבר הזה, על מנת לקחת עלות מול תועלת. נכון? הסיכון מול התוצר או ההצלחה או הפי-אוף של זה. ולכן יש הרבה מאוד תחום שלם עכשיו של integrated electronics, שאנשים מנסים יותר ויותר לבוא ובאמת לשלב בין אלקטרוניקה וגוף האדם. יש את העניין הזה של דברים שהם חוץ גופים, שלמשל עכשיו יש חברה ישראלית, X-Trodes, אם אני לא טועה, שזו חברה ישראלית, שבאמת גם יעל חנין, פרופסור יעל חנין מאוניברסיטת תל אביב, מהמקימים שלה, שרק עכשיו קיבלה FDA approval, בשביל אלקטרודות שמלבישים על הפנים או על אזורים שונים, ויכול לתת לך הרבה מאוד אינפורמציה על, באמת על תהליכים כאלה ואחרים. ויש עוד כל מיני חברות
בארץ. תהליכים שעוברים בגוף, זאת אומרת, תהליכים דלקתיים או...
לא, שם זה בעיקר יותר על פעילות עצבית או פעילות מוטורית. הם יכולים באמת, האלקטרוניקה שלהם מאוד מאוד רגישות, אבל זה חוץ גופי. את מלבישה את זה כמו מדבקה, וזה יכול לבוא ולתת לך הרבה מאוד אינפורמציה. שוב, הדברים האלה, למשל, הם ראו ועשו אנליזה לגבי אנשים שהם, איך הם ישנים ובהתאם לשינה, לזהות נניח מה זה אומר על הבריאות של אותו בן אדם, אבל זה חוץ גופי. וניתן לבוא וכבר לראות הרבה מאוד סנסורים שהם חוץ גופיים, המדבקה, וזה לאנשים קל לעכל.
לחלוטין, כן.
יש את העניין של אינטגרטד אלקטרוניקס, שאת משתילה את זה בתוך הגוף. ושם אנחנו כבר משתמשים בדברים כאלה ביום-יום. זאת אומרת, כשיש היום כדורים שאת יכולה לבלוע, וזה מצלם לך את המעיים, נכון? את הולכת לרופא, יש בעיות במערכת העיכול, אז זה משהו שאת מכניסה לתוך הגוף, וזה משהו אלקטרוני. הדבר הזה יוצא אחרי זמן מה, נכון? אבל יש כל מיני סנסורים שמנסים יותר ויותר לבוא ולהשתיל אותם ושישארו שם. בין אם זה שתלים של אוזן, נכון? שאנשים שהם כבדי שמיעה, אז עושים ניתוח כדי להכניס סנסור בתוך האוזן שיבוא ויתרגם את החשמל, את גלי הקול לחשמל ולעשות לזה הגברה. התחום הזה הוא תחום שמאוד מאוד מתפתח. כי הסיגנלים שניתן לקרוא בתוך הגוף יותר חזקים מהסיגנלים שניתן לקרוא מחוץ לגוף. ולכן יש לזה added value מאוד גדול לשים את השתלים בפנים. למה זה פחות נפוץ? מהרבה מאוד סיבות. אחד, הביוקרטיה. צריך הרבה יותר ביוקרטיה כדי לעבור את האישורים, לעשות משהו בתוך הגוף, מחוץ לגוף. מחוץ לגוף אני יכול לשים מדבקות. לאף אחד לא אכפת, אבל אני אומר, זה לא מסכן חיים. כשאתה משתיל משהו בתוך הגוף, אם זה נכשל, זה יכול לסכן את הגפה, את האיבר, את הדברים. אז הרגולציה מאוד גדולה. דבר שני, הזמינות בשוק. הפיתוח של זה הרבה יותר יקר בגלל כל המבחנים שצריך לעשות. ולכן זה פחות נפוץ כיום, אבל זה הולך לשם. זאת אומרת, הרבה מאוד מאוד חברות קמות והרבה מאוד פיתוחים נוצרים בתחום הזה של Integrated Electronics. שוב, בין אם זה עין שתוכלי לשים בתוך הרשתית כזה, כל מיני לראות כמו בכל הסרטים של איירון מן.
עין ביונית, כן.
עין ביונית ודברים כאלה. כן. או לאנשים שהם כבדי ראייה לבוא ולעשות הגברה של הסיגנל, שזה מחובר בסופו של דבר למוח, כבדי שמיעה וכל מיני דברים כאלה. ספציפית, שאלת אותי מכל מיני הדברים שאנחנו עושים במעבדה. אז בתחום הזה מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם שחזרנו, פיתחנו מכשיר לשחזור יכולת החישה. זה איזשהו פרויקט שהתחיל ככה דוקטור אמיר הרמי, שהוא חבר מאוד מאוד טוב, הוא במקרה גם ראש יחידת כף יד בשיבה, והלכנו לרוץ בים, וכל אחד התחיל, את יודעת, להתבחין על צרותיו בחיים. והוא סיפר לי שאחד מהדברים שמאוד מאוד מפריעים לו, זה שהרבה מהאנשים שבאים אליו, והם קטועים נניח של האצבעות או דברים כאלה, הוא מצליח לשחזר את האצבעות, לחבר אותם מחדש, ברוב המקרים גם הם מצליחים להחזיר את התזוזה לאצבעות,
אז הם יכולים לאחוז או להשתמש באצבעות, זה פונקציונלי, כן.
בהחלט, אבל הם מאבדים את יכולת החישה. והבעיה בדבר הזה זה שזה פוגע מאוד 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 באיכות החיים. ואני אמרתי, אוקיי, נשמע כמו אתגר מעניין. יאללה, ננסה לראות בדיוק העניין שדיברנו גם מקודם על הדבר הזה שנקרא Valley of Death. זאת אומרת, אנחנו, יכול להיות שהיה לנו את הטכנולוגיה, אבל לא הייתי בכלל חשוף לבעיה הזאת. אמיר מבחינתו אמר, איזה בסה, יש לי בעיה, אני פשוט תקוע איתה. ואז, שוב, רצה הגורל שבמקרה אני יושב במחלקה להנדסה ברפואית, אז אמרתי, זה נשמע כמו אתגר מאוד מעניין, שגם יש לו חשיבות קלינית גדולה. כתוצאה מזה מה שקרה, אנחנו באנו עם איזשהו רעיון, שפיתחנו איזשהו סנסור, שיכול לשחזר את יכולת החישה, על ידי זה שאנחנו משתילים את הסנסור הזה בקצה האצבע, ומחברים את הסנסור הזה לעצב התקין. בעצם אנחנו מייצרים חוט מעריך לעצב התקין, ובעצם עוקפים את העצב הפגום.
תמיד יש לך עצב תקין שנשאר?
תלוי בגודל הפציעה. זאת אומרת, אם זה ירדה לך כל האצבע, אז את יכולה להתחבר לעצב בכף יד. אם הכף יד נפגעה, את יכולה בזרוע או באמה, או תלוי איפה הפגיעה. מה שגם מאוד מאוד נחמד במכשיר הזה, זה שהוא self-powered. מה זה אומר? זה אומר שהוא לא צריך מקור מתח חיצוני. אז אני גם לא, אין לי את הסכנה של להשתיל בטריה או דברים כאלה, זה פשוט חשמל סטטי, שכל מה שאת נוגעת בזה, הוא נוצר מעצמו. עשינו ניסויים בבעלי חיים וראינו שזה עובד. לשמחתנו גם היה לזה אימפקט מאוד גדול מבחינת הרבה מאוד אנשים שמעו על הדבר הזה, כי הטיפול שניתן לעשות עם זה הוא לא רק לאנשים שנקטעו להם אצבעות. למשל, נשים שעושים להם קריטת שד, ואז עושים להם שחזור, בשחזור הם מאבדות את יכולת החישה באותו אזור. אז כמו שאנחנו יכולים לשחזר את יכולת החישה באצבע, למה לא לשחזר את יכולת החישה בשד המשוחזר? אנשים עם סכרת, שיש להם נמק, לא יכולים להרגיש את כפות הרגליים, גם את אותו רעיון. כימותרפיה, שיש את כל עניין של נורופתיה, תודה רבה, ושבאמת לשחזר את יכולת החישה על דברים כאלה.
מדהים, שבעצם מה שאתה עושה זה מתחבר על הצו הבריא, זאת אומרת שאתה אומר שהוא יכול להיות גם במרחק, הוא לא חייב להיות ממש ממש קרוב, ומייצר קשר אליו ודרכו, זאת אומרת, מדהים, וזה קשור לאותם מעברים חשמליים, זאת אומרת, בעצם זה מה שדיברנו עליו בהתחלה.
בדיוק, המוח צריך סיגנל חשמלי. ואנחנו בעצם גורמים לזה שאנחנו נותנים לו בצורה מלאכותית את הסיגנל החשמלי מהאזור שבו כבר אין לו את הסטימולציה הזאת. וזה בדיוק כמו שאמרת, נכון מאוד, זה נותן לי, אני עושה לו בזה צמחות מעריך לקצה.
מדהים, איך זה נראה? זאת אומרת, רואים את זה, מה זה, זה מין חוט כזה? כאילו...
בגדול, את לא תאמיני כמה פשוט זה נראה, כי זה עובד על עיקרון של חשמל סטטי, ובגלל שזה חשמל סטטי, בסך הכל יש לך שם שני לוחות, שאין לך שם שום אלקטרוניקה מורכבת, אין לך שם שום דבר איזה, אז גם העלות ייצור שזה היא לא בשמיים, גם התהליך הרגולטורי שנצטרך הוא לא גדול, ובעצם תחשבי שאת רואה איזה משהו שנראה בגודל של כפתור מאוד 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 קטן, שמחובר עם חוט. החוט הזה זה אלקטרודות שמחוברות לעצב התקין. לשמחתי הרבה, בזמנו, כשפרסמנו את זה לפני שנתיים, זה די קגלים מבחינת הייחודיות של זה, כי עד היום אין לך פתרון לשחזור יכולת החישה, וזה הגיע לאמזון ניוז ואפל ניוז ופוקס ניוז ודברים כאלה, וחממה בשם גליל אופק התעניינה מאוד בזה, לקחה את הפטנט, הקימה על זה חברה בשם טנג'יבל, וכיום החברה הזאת, פרט איזה שהיא בתהליך קוזן שמגייסת עוד ועוד ועוד, כי באמת זה אין תחרות בשוק לדבר הזה, החברה כרגע לקחה על עצמה להביא את זה פשוט לניסויים קליניים, כמה שיותר מהר, ובאמת הרעיון של המחקר שהתחיל במעבדה, כיום מאוד 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 מוכוון לחולים ולניסויים קליניים. אז זה לגמרי עובר את הדרך מלדבר עם קלינאי, מספר על בעיה. הבעיה הזאת מתורגמת לסטודנטים במעבדה ורעיונות איך לתקוף את הבעיה הזאת, לעשות את הניסויים לראות שזה עובד, ולמסחר את זה כדי שזה יהיה באמת טרנסליישן חזרה לקליניקה, כי אין גוף אחד שיכול לעשות את הכל. זאת אומרת, זה לרוב יש לך את הרעיון, יש לך את היצירתיות באקדמיה או בדברים כאלה, ואז זה חוזר, כי צריך חברה שתמסחר את זה. וזה באמת איזשהו דבר מאוד יפה.
היום האוניברסיטה מנסה להכניס כבר, נכון? זאת אומרת, האוניברסיטאות השתנו במובן שפעם כל זה היה לגמרי מיקור חוץ. היום נדמה לי שכבר יש יותר ויותר אנשים שעוסקים בקשרים האלה ובדבר המסחרי הזה.
את מאוד 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 צודקת, וזה לא רק האוניברסיטאות, זה גם, אז קודם כל האוניברסיטאות, נכון, לאוניברסיטאות אין אוניברסיטה בארץ ובעולם שאין לה את הגוף שממסחר, באוניברסיטת אביב זה נקרא רמות, באוניברסיטאות אחרות יש לך את כל המקום שלהם, וזה בעצם הגוף מסחור שממסחר את הטכנולוגיות של האוניברסיטה. זה אחד. שתיים, התברכנו פה שבישראל יש לך את רשות החדשנות, שמאוד מאוד מאוד דוחפים להשקיע בפרויקטים שהם עם איזשהו אפיק מסחור, והם מאוד 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 דוחפים, וגם במקרה הזה רשות חדשנות מאוד מאוד דחפה. אני כן אגיד אבל שגם לגופים מאוד גדולים, יש גם את הכיוון ההפוך. זאת אומרת, חברות כמו גוגל ואפל ודברים כאלה, גם יש להם את המחלקות שיותר זה אקספלורטורי מחקרי, שלא רק מוצר, 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 ולמשל, אחד מהדברים היפים, בזמנו IBM הייתה ידועה בזה, שיש לה גם הרבה מאוד מחקר בסיסי.
וזה... זאת אומרת, זה ממש תרמה למחקר המדעי בתוך העשייה המסחרית, זאת אומרת, זה הולך הפוך גם. כן. זאת אומרת, חברות מסחריות מחזיקות היום את החוקרים האלה שישבו, וגם בסופו של דבר תורמים לידע המדעי.
כן, אבל חשוב לציין שזה לא, זה לא בפן המחקרי של אותה חברה למוצר הספציפי, זה לא רק בקטע של... אוקיי, יש לי את המוצר, אני רוצה טלפון טוב יותר, בוא תראה איך אתה עושה טלפון טוב יותר. יש הרבה מאוד חברות שגם מייצרות מחלקות של מחקר.
שלא קשורות לטלפון לא קשורות, הזה?
כן, ש... כי הן אומרות, וואלה, אנחנו לא יודעים מה יהיה הדבר, התגלית החדשנית, המדעית הבאה, שניתן יהיה למסחר אותה.
אז אנחנו רוצים אולי להיות אלה שיגלו את התגלית הזאת, ותוך כדי חוקרים. מעניין.
בדיוק.
אז זה הולך לשני הכיוונים.
הולך לשני הכיוונים.
עכשיו, הזכרת את העניין הזה של החישה שהוא מרתק. אמרנו, אתם מכניסים איזה מין משהו שמקשר, אלקטרודות שמקשרות בין העצב הבריא לבין אותו אזור חישה. קודם כל, זה לא שבב, זה לא צ'יפ, נכון? זאת אומרת, אנחנו כאן, באותם האזורים שאנחנו כן נכנסים לתוך הגוף ומכניסים משהו, אבל זה לא שבב.
נכון, זה מאוד, זה נקרא לזה, אני אקרא לזה, זה לא מאוד מדויק, אבל בשביל להבהיר את ההבדל, זה פסיבי. מה הכוונה? יש לך כאן איזשהו כוח שמופעל על האצבע, הדבר הזה מרגיש את הכוח, ופשוט מייצר לך מתח, אין לך איזשהו מעגל מחשב שם, שום כלום שעושה משהו עם הסיגנל הזה. הגוף עצמו מאבד את הסיגנל. זה מהבחינה הזאת. הדברים שדיברנו מקודם, לצורך העניין הדברים של אילן מאסק, או כל אחת מהקבוצות שהזכרנו מקודם, בעצם יש לך מחשב שלוקח את הסיגנל, מאבד אותו, והופך אותו למשהו אחר.
כמו בדיבור.
כמו בדיבור, כמו בהליכה, כמו בדברים האלה לגמרי.
ופה זה לא, זה פשוט זרם חשמלי שגורם לתנועה, וזה גם לא קשור למה שאני אחשוב עכשיו. זאת אומרת, זה לא תרגום של זה. שתי שאלות לגבי זה, לפני שנעבור הלאה, כי יש לך עוד דברים מרתקים. קודם כל, עד כמה גדול זה יכול להיות? זאת אומרת, כי אם אתה מדבר על אצבעות, אז זה איברים יחסית קטנים. אם אני רוצה להניע רגל, אנחנו מדברים כאן על גודל אחר. זה אפשרי גם נאמר עם רגל, שלמה?
אז אמיר, שאני קורא לו הקוסם, כי הוא באמת עושה דברים מדהימים, אז אמיר, בניסויים הראשונים שלנו, הוא הצליח להשתיל את זה בכף רגל של חולדה, שזה מאוד 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 קטן. אז ניתן לרדת עם הדבר הזה לגדלים מאוד מאוד קטנים. אידיאלית, בכף רגל, אני לא הייתי אז לוקח משטח ענק בגודל של כף רגל, אלא הייתי עושה פשוט אינטגרציה של מספר מכשירים כאלה, כדי שיהיה לך רזולוציה יפה מאוד בחישה של כף הרגל. אז זה איך שאני הייתי...
אז לא דווקא את, כאילו, משהו גדול, אלא אינטגרציה של
כי
כמה... תשוב,
כי זה גם איך שפועלת הרגל שלנו, נכון? אם אני עכשיו נוגע לך בכף הרגל, אז זה לא ש... או שתגיעי בכמה מקומות בכף הרגל, את תרגישי כמה נגיעות. זה
נכון.
לא שזה זה, זה מקום
שזה
אחד.
שזה יחידה אחת שכל כולת...
בדיוק.
אוקיי, בלי של הדבר הזה, זאת אומרת, יש לו בלי, אני אצטרך להחליף את הדבר הזה, נאמר, תוך שנה, 10 שנים, 20 שנים?
אז זה בדיוק מה שקורה כרגע במעבדה... לא בתסקית כאן, אלא במעבדה אצלנו, שאנחנו באים לבדוק באמת את הבלי, כמה זה טוב, כמה זה חזק, כמה זה חלש, כל הדברים האלה. במעבדה כבר ראינו שזה, אנחנו יכולים לתת יותר ממיליון נקישות אצבע, וזה ממשיך לעבוד.
שזה נשמע הרבה, אבל בוא, אנחנו ביום עושים המון דברים כאלה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על חישה של רגליים, אז אני מרגישה המון המון פעמים, זה לא פעם ביום.
זה נכון, אבל ניסינו לכמת את זה, וזה די קשה לכמת, כאילו כמה פעמים זה. אז תראי, אם את מדברת על רגליים, אז נלך כמה צעדים בממוצע טוב ללכת, נלך 10,000 צעדים, נכון? אז אם את אומרת 10,000 פעם, אז זה נותח בקלות 100 יום, או נכון, זה נותח בקלות 100 יום.
קל לקמץ את זה. היום עם כל שעוני הצעדים במיוחד, אתה יודע, בדיוק כל אחד יודע כמה הוא צעד.
לגמרי. אז אני אומר, הנקודה היא שגם זה עצרנו אחרי מיליון פעם, לא כי זה קרס, זה פשוט, הסטודנט היה לו גם דברים אחרים לעשות. אז יש לזה פוטנציאל גם להרבה יותר, אבל מכיוון שעכשיו אנחנו באמת רוצים ללכת לניסויים קליניים, אז אנחנו צריכים באמת לדעת את כל המספרים, מתי זה מפסיק, ואם זה יקרוס אחרי מיליארד פעם, או 10 מיליון פעם, או זה אנחנו צריכים באמת לקמת, ואנחנו בדיוק עובדים על זה. בדיוק על הדברים האלה, כדי שנוכל, כי מה שמאוד מאוד יפה בפרויקט הזה, זה שמהיום הראשון, אנחנו חיוונו שזה יגיע לחולים. ולכן אנחנו כבר את כל ה... פיתוח עשינו בצורה כזאת, שאנחנו ניסינו שכשנגיע לשלב הביוקרטיה או הרגולציה, לנסות שזה יהיה כמה שיותר מהר. ולא נצטרך עכשיו, עבדנו בעצם עם אורניום, שזה חומר רדיו-אקטיבי, אז בעצם עכשיו צריך למצוא חומר שהוא תחליף, שיהיה אפשר לעבוד איתו. אז אני אומר, אנחנו מאוד מאוד כיוונו לעבוד עם חומרים, שאנחנו יודעים שהם ביוקומפטבילים, שהם מאושרים על ידי FDA, שיהיה לנו קל אחר כך לעשות את הטרנסליישן לקליניקה כמה שיותר מהר.
ואת החומרים האלה אין לך בעיה לשים בגוף. זאת אומרת, זה לא חומר שהגוף ידחה אותו, או ייצר איתו איזה דלקת או איזושהי בעיה, זה חומר פתוח.
אז קודם כל, נכון. דבר שני, גם בניסויים בעלי חיים שעשינו, זה היה נראה טוב. לא ראינו איזה דלקת או משהו כזה. דבר שלישי, לא משנה מה עשינו עד כה, אנחנו צריכים לעשות את זה שוב, לקראת ניסויים קליניים. אז אנחנו בדיוק חוזרים על כל ניסויים כדי לעשות ולידציה, כדי שזה. כן, אני יכול לומר שהרבה מאוד אנשים פונים אלינו. בין אם זה בארץ או בעולם, לצערי, הרב, באמת, אחרי השביעי באוקטובר, התווספו הרבה מאוד אנשים שכן צריכים פתרונות כאלה. אנחנו באמת מאוד 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 מודעים לזה, ובגלל זה אנחנו מנסים לקדם את הטכנולוגיה
כאילו
הזאת.
כאילו השטח אומר לכם יותר מהר, יותר מהר, המציאות
זה הגיע, כזאת. זה, כן. הגיע, זה כן. הגיע גם מהשטח, זה הגיע כן. מאמיר כן. שבא ואומר, תקשיב, אם היה לי 100 כאלה, הייתי משתיל 100, אם היה לי 1,000, הייתי משתיל 1,000. וגם הייחודיות בשיטה הזאת, זה שזה אנחנו לא בונים פה על שום רגנרציה טבעית. זאת אומרת, את מגיעה עכשיו לבית חולים, עושים לך ניתוחים, של לנסות לחבר עצב בריא לעצב שנפגע. שוב, אחוז ההצלחה הוא לא גבוה, אבל בהחלט הוא קיים. וקודם כל נותנים העדפה לסלף-הילינג, נכון? שהגוף יתקן את עצמו. אנחנו נכנסים אחרי שהשלב הזה קשה. ולכן הפוטנציאל פה להשתמש בזה הוא לא רק לאנשים שעכשיו, היום נקטע להם העצב, אלא לאנשים שכבר שנה, שנתיים,
דברים,
שלוש, ארבע,
ולא...
ניסו ולא עובד.
באיזשהו שלב זה אולי יחליף ניתוחים? זאת אומרת, כי זה יהיה פחות פולשני או מסכן או מסובך? זאת אומרת, אם זה יצליח כמו שאתה רוצה שזה יצליח, אז יכול להיות שנקפוץ על שלב הניתוח?
אז אני אחלק את המילה ניתוח לשניים. אחד זה, האם זה הניתוח של קודם כל לבוא ולנסות בדרך טבעית? אני לא חושב שזה שנפסח על השלב הזה, בגלל שלכולם יש העדפה לתקן. ויותר מזה, גם זה נכנס באותו שלב שבין כה הגעת עם יד קטועה או אצבע קטועה לבית חולים, אז בכל מקרה עושים ניתוח. יש את השלב הבא שזה הניתוח של החדרת המכשיר. היופי בסיפור הזה זה שזה ניתוח מאוד 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 קטן. הוא לא ניתוח פולשני עמוק, זה משהו שהוא סאבקוטן, הוא מתחת לאור, והחיבור היחיד שצריך שם זה בעצם לחבר את האלקטרוד על העצב.
מדהים.
וזה מהבחינה הזאת.
טוב, אז זה לוקח אותי לעוד משהו שאני מאוד רוצה להספיק לדבר עליו, כי הוא ממש מעניין, וגילית לי כבר קצה שלו, ככה בשיחה בינינו. אמרת ניסויים בבני אדם, כי אמרנו עלו, התחלנו מהעניין הזה של מי יסכים שישתילו לו צ'יפ, ודיברנו כבר על ניסויים בבעלי חיים, ונדמה לי שאמרת שלמרות שהרבה פעמים אנחנו מצליחים בניסוי בבעלי חיים, כשעוברים לבני אדם, 90%, מה אמרת? שזה לא עובר, לא עובד? נכון?
כן,
זה היה נתון,
כן,
פחות
כן.
יותר, שזה מדהים, כי הרי זה אומר ש90% מהניסויים שאנחנו עושים בבעלי חיים יורדים לתמיון בסוף, כן. כאילו אנחנו, אחוזי ההצלחה שלנו הם קטנים במעבר. נכון. אתם מתעסקים עם עוד משהו שקשור ולא קשור לצ'יפים, כן. אנחנו רואים עד כמה רחב הדבר הזה, שקשור לאיך עושים ניסויים, נכון?
נכון, נכון. אז בגדול, כמו שאמרתי בפרק הקודם ששוחחנו, שבעצם המעבדה שלנו היא מאוד מאוד רבגונית, מבחינת התחומים. שואלים אותי בדרך כלל מה הקו המנחה שלי במחקר, התשובה היא מאוד פשוטה, דברים שנראה לי מגניבים. כי באמת זה היופי בעולם האקדמי, שאנחנו יכולים לקחת בעיות שנראות מעניינות, ופשוט נסות לתקוף אותן. ואתה לא מוגבל כמו בתעשייה, שיש לך את המוצר, ואתה צריך את המוצר.
חייב עכשיו להתמקד ברכב חשמלי, זה לא שם מה שאתה עושה.
פה פתאום אם יש לך רעיון, אתה יכול לנסות לתקוף אותו על ידי... שוב, אתה מגיש את זה לקרנות מחקר, וכו, אבל יש לך הרבה יותר חופש מחקר. ובאמת, כמו שאמרתי, אז אנחנו מתעסקים בין השאר, במשהו שנקרא איבר על שבב. הרבה אנשים שומעים את השבב הזה, והם חושבים שזה גם קשור לשבב של שחזור יכולת החישה, או שבב אלקטרוני, אבל התחום הזה הוא תחום שהוא מאוד מאוד חדשני, והוא מאוד משמעותי, באמת, כמו שאמרת, בעולם של פיתוח תרופות. ומדוע? כי כמו שאמרת, בין 60-90% מהתרופות שעוברות בהצלחה ניסויים בבעלי חיים, נכשלות בבני אדם. מה זה אומר בדיוק? זה אומר שעכשיו חברת תרופות מפתחת איזשהו חומר, החומר הזה רואים שהתרופה הזאת בעצם יכולה לרפא סרטן, הם מביאים את זה לאחבר, מנסים את זה עליו, האחבר מתרפא מהסרטן, נרפא מהסרטן, חוזר הביתה, שמח וטוב לבב, את לוקחת את אותה תרופה לבן אדם, ובין 60-90% סיכוי שזה ייקשל. ומדוע?
אז ריפית האחבר אחד, לא נפתח תרופה לאחברים, כי זה לא באמת, נכון? לא נכון. מעניין אף אחד לרפא עכשיו את כל האחברים מסרטן.
נכון, ובסופו של דבר זה נכשל בין 60-90% בבני אדם, כי רובנו לא אחברים. בסדר? ולכן מה שקורה, היינו אידיאלית, רוצים לנסות לישר את התרופות הבני אדם. נכון.
אגב, סליחה שאני מפרעה, בבעלי חיים אחרים, זה היה עובד, אם נגיד היה לנו יותר לעשות את זה על קופים או על שימפנזים, סליחה על השאלה הקשה לחלק מהמאזינים, היית רואה הרבה יותר אחוזים של התאמה בין התרופות לדעתך?
אז קודם כל, זו שאלה שהיא לגמרי במקום, כי מנסים את זה, נכון? ובסופו של דבר, הסטטיסטיקה הזאת של בין 60-90% שנכשל בין ניסויים פריקליניים לקליניים, זה כולל ניסויים בפרימטים, בכל מיני קופים כאלה ואחרים.
זהו, כי אז למה אנחנו מאמללים עכברים ככה, כשאנחנו יודעים שרוב, אבל אתה אומר שזה נכון לגבי כל בעלי החיים.
זאת אומרת, יש תהליך שקודם כל מתחילים בבעלי חיים יותר קטנים, מהרבה מאוד סיבות, גם מבחינות אתיות, גם מבחינת עלויות, גם מבחינת זמינות, גם מבחינת צריך לשמור אותם איפשהו, אז מתחילים בבעלי חיים קטנים יותר, עוברים לבעלי חיים גדולים יותר, ואז על בעלי חיים גדולים יותר רואים שהכל עובד, ואז עוברים לבני אדם. זה איך שהדברים עובדים עד כה. עכשיו, שהמאזינים יבואו ויגידו, וואו, למה עושים את הדבר הנורא הזה? בסופו של דבר זה כי ב-1938 עבר חוק בארצות הברית, והמצאו אותו, זאת אומרת, כולם עובדים לפי ה-FDA, שלא ניתן לנסות תרופות על בני אדם בלי שזה נוסע קודם כל לבעלי חיים. זה נסע בגלל ששוב, תרופות הרגו בני אדם.
כן, ועשו לפני ניסויים גם כן על בני אדם, היו כל מיני רופאים, גם במלחמות עולם אגב זה קרה, ולא נכון. רק עשו ניסויים ולא תמיד קיבלו היתר של בני אדם, ולא תמיד בני אדם הבינו מה הם הולכים לעבור, וזה נכון. גרם להמון המון בעיות, נכון, ואז אמרו נלך לבעלי חיים.
בואו נמסד את זה, עשו פרוטוקולים מאוד מאוד ברורים, שצריך להתחיל קודם כל ככה, ואז עוברים לבעלי חיים, ואז הבעלי חיים צריך להראות איך זה יצליח שם, ואז לבני אדם. העובדה היא שבסופו של דבר, המודל הזה של להשתמש בבעלי חיים, הוא לא מספיק טוב. כמה לא מספיק טוב? כמעט 100% לא מספיק טוב, נכון? מדהים, בין 60-90%.
מדהים. אז גם יש לנו בעיות אתיות, וגם יש לנו בעיות שזה לא מספיק עובד, נכון. אבל לא מצאו תחליפים, זאת אומרת, לא היה לך לאן ללכת.
נכון, ובשנים האחרונות שמו דגש מאוד מאוד גדול, גם בגלל עניינים אתיים, גם בגלל עניינים של עלויות, נכון? תרופה עולה בערך 2 מיליארד דולר לפיתוח. אם אנחנו חצי מהכסף משקיעים בחלק הפריקליני, ואנחנו יודעים שבסיכוי מאוד מאוד גבוה זה נכשל, אז אם אני יכול לעשות את זה, 10% יותר יעיל, כבר חסכתי מאות מיליוני דולרים. אז יש גם את התמריץ הכלכלי, וגם יש פה את העניין של תמריץ של לטפל בחולים ולעזור לחולים, נכון? אז בסופו של דבר, מה שהתפתח בשנים האחרונות, זה הרצון והצורך לפתח מודל, זה לא איזה מודל מתמטי או משהו כזה, זה כלי, שהוא יהיה כלי שישקף את הפיזיולוגיה האנושית, במעבדה. לבנות מיני בן אדם במעבדה, רק שזה לא בן אנוש. בסדר, חשוב לי לציין, זה לא שעושים ניסויים בבני אדם קטנים כאלה במעבדה. הרעיון הוא שזה באמת יחליף את הניסויים בבעלי חיים. עכשיו, מה הרעיון? מה הרעיון בדבר הזה? הרעיון הוא מאוד פשוט. הרעיון הוא שאנחנו לוקחים בעצם איבר, מנסים לחכות בעזרת הנדסת רקמות את הפעילות של האיבר, על ידי תאים אנושיים, רקמות אנושיות, ואנחנו מכניסים את זה למעין מחסנית קטנה מלגו, שנראית כמו לגו, כמו דיסק און קי, רק מפלסטיק. מה הכוונה? אוקיי, נניח יש לנו את הכליה, הכליה היא מסננת, אני אקח תאי כליה של בן אדם, אבנה מזה מעין מסננת, אכניס את זה למחסנית קטנה, לגו קטנה כזה, לגו קטן כזה, ואקרא לזה כליה על שבב. אוקיי, kidney on a chip.
אז למה קוראו לזה על שבב אם זה לא שבב? כאילו,
זה טרמינולוגיה, לגמרי, זה טרמינולוגיה ככה של התחום, זה מגיע ממשהו שנקרא microfluidic chips, שזה בעצם כאלה דברים, מעין תעלות קטנטנות בתוך משהו מסיליקון, זה בגדול. אבל אין לזה שום קשר למשהו אלקטרוני. ולמשל, אז ככה אני יכול לעשות את הכליה על שבב. הלב זאת משאבה, אני יכול לקחת תאי לב של בן אדם, לייצר משהו שיתכווץ, מכניס את התאים המתכווצים האלה בתוך מחסנית מפלסטיק, ואז נקרא לזה לב על שבב. היופי הוא שמה שאפשר לעשות עכשיו, אפשר להתחיל לחבר את השבבים האלה. אני יכול לקחת את הלב, לחבר למוח, לחבר לכליה, לכבד, ולייצר מיני מערכות פיזיולוגיות מרקמה אנושית. היתרון הוא שזה בעצם עכשיו יכול לשקף לי כל מיני תהליכים שקורים בין רקמות שונות. אני יכול לבוא ולראות איך אני מכניס תרופה ואיך היא נספגת דרך המעיים על השבב, עוברת מטאבוליזם בכבד על שבב, עוברת ניקוי בכליה על שבב, ובעצם משפיעה על המוח, או דברים כאלה.
מדהים, ואמרנו, אפשר להכניס גם כל מיני בקטריות, חיידקים שהיום אנחנו יודעים שיש להם חלק מאוד רחב בפעולה שלנו לתוך הדבר הזה.
בהחלט, ניתן לבוא ולהכניס את המייקרוביום של המעיים, וניתן לעשות הרבה מאוד תהליכים מאוד מורכבים. ישראל היא דווקא בחוד החנית מהבחינה הזאת של איבר השבב בעולם, יש הרבה מאוד קבוצות בישראל שמתעסקות עם זה, אני לא אגיד את כולם, כי אז אנשים יעלבו שהם לא זה, אבל יש בטכניון, יש לך את ג'זואי שניצמן ונתי קורן, ויש לך בעברית את קובי נחמיאס, ויש לך את אורלי ריינר בויצמן, וגד וטין, ואופרה בייני, וכו וכו וכו, יש הרבה מאוד אנשים שמתעסקים עם זה.
בשיחה ממי ששכחנו, זה כמעט כמו פרסי האוסקר כאן.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז באמת יש הרבה מאוד אנשים בארץ, וגם פה רשות החדשנות גם דוחפת מאגדים של ביו-צ'יפים כדי לקדם את זה, וישראל היא באמת במקום טוב בעולם מבחינת אחוז המעבדות שמתעסקות באיבר על שבב ביחס לאוכלוסייה.
ואז אתה צריך לשים כדי לדייק את כל האיברים, פרופסור בן מוז, כאילו אנחנו צריכים שתי רגליים, כליה אחת, זאת אומרת, יש חשיבות לזה שאני בעצם מייצג את הכל, או שאפשר לעשות חלקיות, אם אני רוצה רק מערכת תיקול, או איך זה עובד?
זה נהדר, אז בהתחלה אנחנו חשבנו שצריך את הכל, נכון? כי זה, אני רוצה בן אדם, נכון?
אינטראקציות, גם הרגל קשורה איכשהו למערכת עיכול, לא יודעת, אולי.
לגמרי, ואז אנחנו ראינו שגם במעבדה ראינו את זה, וגם חברות תרופות אנחנו עובדים איתם, אנחנו ראינו את זה שהם לא מתעניינים בהכל. למשל, אם מה שמעניין אותם ספציפית זה לראות איך האיבר משפיע על המערכת הקרדיו-וסקולרית, אז יותר מעניין אותם שניקח איבר 1, 2, 3. אם יותר מעניין אותם לראות איך התרופה, האורך חיים שלה, אז כמו שאמרתי, צריך נניח רק את המעיים, את הכבד ואת הכליה. לפעמים צריך יותר, לפעמים צריך פחות, אבל זה מאוד מאוד תלוי שאלה. היופי בסיפור הזה, זה שגם אנחנו וגם מעבדות אחרות, אנחנו הראינו שניתן בעזרת המערכות שלנו לקבל תוצאות במערכת שאקוויוולנטיות לתוצאות קליניות. ולכן, בגלל עבודות כמו שנעשו בקבוצות שהזכרתי וקבוצות כאלה בעולם, למשל הקבוצה של דון אימברג, זו קבוצה מובילה בתחום, הם הראשונים שגם פרסמו את הריאה על שבב, נוצר בעצם מהפך בתהליך פיתוח התרופות. מה הכוונה? אז כמו שאמרתי, מ-1938 יש חוק שמחייבים לעשות ניסויים בבעלי חיים, לפני שעושים ניסויים בבני אדם. ובדצמבר, לא האחרון, אלא לפני שנה, הסנאט, ואחרי זה גם ה-FDA, הוציאו את מה שנקרא Modernization Act 2.0, שבעצם מאפשר כיום לאשר תרופות לניסויים בבני אדם, בלי שעברו ניסויים בבעלי חיים.
מהפכה מטורפת.
בהחלט.
אני רואה מלא מדענים קופצים ברגע שהם מודיעים את זה, נכון? כאילו מלא מעבדות ששומעים מהם קריאות שמחה.
בהחלט, בהחלט. וגם הרבה מאוד אנשים שהיו מאוד אקטיביסטים לדברים של בעלי חיים, וגם חברות תרופות שלא צריכות עכשיו לבזבז זמן על משהו שהיעילות שלהם לא הוכחה כלא טובה.
חשוב.
זאת אומרת, יש לזה הרבה מאוד עושר ופוטנציאל. וזה באמת היה מהפך, כי זה שינה חוק של כמעט 100 שנה.
קשור לקורונה אגב? כאילו לצורך להאיץ פיתוחים של דברים?
זה שילוב של הרבה מאוד דברים, okay. כי זה תהליכים שלא קורים ביום אחד, וזה כשרואים שפתאום יש מערכות מאוד מתקדמות, זה מאפשר, וגם המערכות האלה הראו למשל, הצליחו לחכות מתי תרופה נכשלת, ושלא זיהו דברים כאלה בבעלי חיים, וכל מיני דברים שגרמו לזה לתת יותר אמון במערכות האלה. אני כן אגיד שזה לא מיום למחרת שמפסיקים. כי המערכות האלה יש להם מצד אחד פוטנציאל אדיר, מצד שני גם יש הרבה מאוד דברים שעוד צריך לעשות וחסרים. עכשיו, לי בתוך חוקר זה נהדר, כי זה אומר שיש לי עוד הרבה עבודה לעשות, אבל זה אומר שאי אפשר מחר להזניח את כל השימוש בבעלי חיים, כי למשל יש כל מיני מערכות שחסרות, למשל המערכת האנדוקרינית של שחרור של הורמונים, עוד לא מחכים את זה טוב במעבדה. למשל, המערכת חיסון, זה לא משהו שמחכים אותו בקלות במעבדה. וגם מוח.
וואו, אז אתה צריך המון מערכות פה נכון, בעצם, נכון. כאילו, עכשיו שאתה אומר את זה, אני חושבת על כמה דברים נכון. הוא צריך. כמה קל לעשות את זה גם. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע לחכות טוב במעבדה את מערכת החיסון, בוא נגיד שתגיעו לזה.
כן.
אז כל מעבדה צריכה לבנות את החלקים האלה? כאילו, זאת אומרת, גם, זה נשמע נורא קל לכאורה, אבל רגע, מה, כל חוקר ידע במעבדה שלו לעשות את הדבר הזה?
יפה. זה, 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 זה שאלה שפותחת הרבה מאוד כיוונים שאנחנו יכולים ללכת אליה. כרגע במחינת שאנחנו יכולים ללכת אליהם
בתוכנית, אתה אומר, יש לנו פה רבע שעה, מה?
זהו, אתה אומרת רבע שעה. אז אני אגיד לך ככה, בואי, אני לא שוכח את השאלה, בסדר? אני מבטיח לחזור אליה, אני רוצה רגע לקחת, כמו שאת אמרת, וואלה, אתה אומר את הדברים האלה, וזה נראה כל כך, פשוט מייצרים
כן,
את הדבר
השבב, אז קופסה, אני דיוק, לקחתי את זה, לגמרי. אם נתקת, עוד שתי דקות מוכן, רגע.
בדיוק, אז אני אומר, בואי אני אקח אותך לעוד שאלה יותר בסיסית. אני כל הזמן אומר כזה, כדרך אגב, לקחנו רקמה אנושית ועוד רקמה אנושית ועוד רקמה אנושית, מה יש לי בנק רקמות כזה, שאני בסופר הולך ולוקח רקמות אנושיות, מאיפה יש לנו בכלל את הרקמות האלה? וזה גם יוביל אותנו למה שדיברנו עליו בפרק הקודם. זאת אומרת, איפה כיום אני יכול להשיג רקמות אנושיות ולעבוד איתם? אז כמובן, התשובה הראשונה שתחשבי עליה זה, טוב, יש אנשים שתרמו את גופם למדע.
נכון.
נכון? הבעיה בזה זה שקודם כל אנחנו מאוד מוגבלים בכמות הרקמות האלה, וגם יש רקמות שברגע שהם לא, שהם מגיעים לגיל מסוים, הם הרבה יותר קשה לעבוד איתם במעבדה, אוקיי? וגם אם הכל טוב ויפה, תחשבי שיש לך מלא מעבדות, מלא חברות תרופות, מלא
דברים כאלה. אתה צריך המון המון רקמות.
מלא תורמים, נכון?
כן. אגב, זה בעיה לתרום, זאת אומרת, נאמר, אם אפשר לבקש מכל מי שמגיע לעבור איזו פרוצדורה בבית החולים, אפילו פשוטה, לתרום איזושהי רקמה, או שזה...
אז לא, אז אני חשבתי על כיוון אחר, אני חשבתי למשל על אנשים שנפטרו ותרמו את גופן למדע.
כן, אבל אז אתה אומר, גיל למשל הוא בעיה, או...
נכון, אבל יש רקמות שגם אם את תגיע, את לא יכולה לתרום. למשל, אני רוצה לבדוק עכשיו תרופה על מחלות נורודגנרטיביות.
הבנתי.
ואני רוצה את המוח שלך.
הבנתי.
עכשיו, אני יודע
נדיבה
ש...
ככל שיהיה.
כולם אמרו לי שאת מאוד נדיבה, אמרו לי שכן, אבל יש גבול.
לחלוטין.
כמה תהיה מוכנה לזה. אז יש את הדבר הזה.
אוקיי.
אז מה שקרה בשנים האחרונות, נוצר, היה מהפך אדיר בעולם הרפואה והביולוגיה והביומדיסין. מה המהפך? אז אני אקח רגע צעד אחד אחורה, ונזכיר לאנשים איך באים אנשים לעולם. אוקיי? יש לנו זרע, יש לנו ביצית, מתעקדים ככה, מפרים אחד את השני, ומה שקורה, הזרע מפרה את הביצית, ונוצר לנו בעצם איזשהו כדור קטנטן, שהוא כולו מלא בתאי גזע. מה שמיוחד בתאי גזע האלה, זה שתאים שבעצם עוד אין להם איזושהי חותמת, זה לא מוגדר כתא מוח, וזה לא מוגדר כתא שריר, זה יכול להיות הכל, כמו ג'וקר שיש בזה, או הקלף הזה של הטאקי עם כל הצבעים, זה יכול להיות הכל. ומה שקורה עם הזמן, בתהליך ההתפתחות העוברית, כל דבר מקבל איזשהו תפקיד, וברגע שזה קיבל תפקיד, זה one way street, וזה לא יכול לחזור אחורה. זה עובר לכיוון אחד, וזאת אומרת, תא מוח, אנחנו יודעים, לא יכול לחזור להיות תא גזע, והוא לא יכול להיות תא לב, נכון?
לכן דיברו בזמנו על שימור תאי גזע,
נכון,
כדבר
תאי גזע,
שיכול
נכון.
להיות בעתיד משהו שנוכל להשתמש בו לריפוי, למשל.
לגמרי,
כן.
לגמרי. העניין הוא שהנכון הזה כבר לא נכון. זה השתנה מלפני בערך 20 שנה, פחות, לצורך העניין 15 שנה, בחור בשם שיניה ימנקה, שפרופסור מיפן, שקיבל על זה גם פרס נובל, גילה שניתן לקחת תאים מהאור, או תאים מהדם, ולהפוך אותם לתאי גזע.
וואו.
עכשיו, זה עשה מהפך, כי זה גורם לזה שכיום, על פניו, אני יכול לקחת תא מהאור, להפוך אותו לתא גזע, ולבדוק רפואה מותאמת אישית על בן אדם עם מטען גנטי מסוים, על רקמות שעד היום לא הייתי יכול לגעת בהם, נכון? אני אקח את זה אפילו לצעד נוסף. חס וחלילה יש לך, או לפלוני אלמוני, למחלה נורודגנרטיבית, נכון? לצורך הנה פרקינסון או אלצהיימר. אנחנו כהעם היהודי התברכנו מאוד במוטציות גנטיות, מפה ועד הודעה חדשה, וליהודים יש מוטציות גנטיות אופייניות לפרקינסון. ולמשל יש פה בישראל את המקבץ הכי גדול של חולים עם מוטציות גנטיות לפרקינסון. ואנחנו למשל עובדים בשיתוף פעולה עם פרופסור ניר גלעדי מיכילוב, שהוא מביא לנו ביופסיות של אור, בעזרת גד וטין בבן גוריון בבאר שבע, אנחנו הופכים את התאי אור האלה לתאי גזע, ואז מה שאנחנו עושים במעבדה אצלנו, אנחנו הופכים את התאי גזע האלה, והופכים אותם למיני מוחות קטנים כאלה. המיני מוחות האלה הם בעצם מכילים את המוטציות הגנטיות של אותה מחלה. ואז במקום שאני אלך לאותו חולה, ואני אגיד לו, היי, אני רוצה ביופסיה של המוח שלך, אני יכול לבוא ולקחת תא מהאור שלו, או סתם בדיקת דם, ולהפוך את זה לתאי גזע, ואז להפוך את זה למיני מוחון כזה.
מדהים.
ואז אתה בעצם יכול לבוא ולבדוק את המוטציות הגנטיות, איך הן באות לידי ביטוי בתהליך ההתפתחות של הנורונים, או של המיני מוחון, או של הדברים האלה במעבדה.
להצטרך לעשות את זה בצורה פולשנית, ולקחת לו
בדיוק.
חתיכה מהמוח.
בדיוק,
כן.
בדיוק. עכשיו יותר מזה, אני יכול עכשיו גם לבוא ולעשות מה שנקרא דרג סקרינינג, נכון? אני יכול לבוא ולקחת, ואני אומר, יש לאותו בן אדם מחלה א', אני לא יודע מה התרופה האולטימטיבית. אבל אני יכול לקחת הרבה מאוד תרופות, לבדוק במעבדה, ולראות מה תהיה לזה הפעילות הטובה ביותר.
ולתת לו תרופה מותאמת אישית על סמך הניסוי הזה, ולא באיזה תהייה כזאת שבוא ננסה 20 תרופות עכשיו.
לגמרי, ואנחנו, זאת אומרת, מאוד מאוד דוגלים גם בעניין הזה עכשיו של רפואה מותאמת אישית. אנחנו, אני באמת בר מזל אומר שיחד עם אורי אשרי, פרופסור אורי אשרי, אנחנו קיבלנו גם תרומה גדולה מאוד ממשפחת דרימר פישלר, להקמת מרכז לרפואה מותאמת אישית ותאי גזע. שהקמנו עכשיו באוניברסיטת תל אביב, ויש מרכז סגול לרפואה רגנרטיבית, עם פרופסור בני דקל באוניברסיטת תל אביב, שאנחנו עובדים ביחד, על מנת באמת לבוא ולקחת דוגמאות מחולים, ולייצר את הרקמות האישיות שלהם, על מנת לבדוק את הפיזיולוגיה הספציפית לאותו חולה. שזה מחזיר אותנו לעניין הזה של איך אפשר לבוא ולבדוק נהיה חדמת את הפעילות של המוח, או את הפעילות של רקמה כזאת, או רקמה אחרת. והיופי הוא, שניתן היום בעזרת כלים מתקדמים של הנדסת רקמות, לקחת את הפיזיולוגיה של כל חולה, ולחכות את זה במעבדה.
מדהים.
בלי הצורך באמת לעשות לו ניתוח ולהוציא לו את הכבד.
ולהוציא רקמות ממש, כן.
את מבינה, ולהוציא
את
הרקמות
כן.
ממש.
כן.
היופי הוא זה ש... ועכשיו שאת רואה את המורכבות, את מבינה למה לא יכלתי לומר את זה בדקה, שלא נשארו 8 דקות.
לגמרי, לגמרי.
אי אפשר היה להיכנס לעומק של הסיפור הזה, מכיוון שבאמת זה תהליך מאוד מורכב וייחודי, והיופי אבל גם זה שכל העולם הזה של רפואה מותאמת אישית הוא עולם שמאוד מתפתח בשנים האחרונות. ומדוע? כי למשל, בין כ-70% מהאנשים, ברגע נתון כ-70% מהאנשים לא מקבלים את התרופה שאופטימלית למצבם. ומדוע? זאת אומרת, או לא, ומדוע? אלא איך ניתן לראות את זה בצורה פשוטה? לך כואב הראש, את לוקחת אופטלגין. למישהו אחר כואב ראש, הוא לוקח אקמול. למישהו אחר, הוא לוקח אדוויל.
תלוי בחומר הפעיל שעובד על כל אחד.
לי כואב ראש, אני פשוט שם את הילדים בחדר אחר. כל אחד עושה...
סוג של פתרון, כן.
לגמרי. כל אחד עושה את הדבר שמתאים לו. לא בגלל שאדוויל יותר טוב, ולא בגלל שנורופן יותר טוב, ובאופן כללי אין לי אחוזים לא באלה ולא באלה, אבל לכל אחד יש את הפיזיולוגיה הייחודית שלו שעוזר לו. ולכן, כשעושים בדרך כלל התאמה של תרופה, בודקים את זה על כלל האוכלוסייה. ולכלל האוכלוסייה יש את התרופה שמתאימה לה. אבל
מדהים.
את לא משקפת את כלל האוכלוסייה, את מדהים. משקפת את עצמך.
ואז נוכל מרקמה פשוטה כזאת, כמו שאמרת, לא צריך להוציא עכשיו חשיב שלא מרשמה רקמה מהכבד או מהמוח לצורך העניין, אלא לקחת את רקמת האור הזאת ולהשתמש בה.
נכון.
אנחנו ממש לפני סיום, זה ממש ממש מבאס אותי, כי יש עוד כל כך הרבה דברים שרציתי לשאול אותך, אבל תן לנו רגע, כי דיברנו על הרפואת צ'יפים הזאת, שהיא לא רפואת צ'יפים, מה אתם עושים במעבדה? זאת אומרת, מה החידוש שלכם? מה בעצם המחקר שלכם פה?
אחלה, אז אני אענה על זה במשפט. לפני זה, כדי שתראי שאני לא מתחמק לך משאלות, את אמרת, רגע, כמה זה ארוך או יקר? אז אני יכול להגיד...
כל הכבוד, כן, שאתה זוכר, אני שכחתי, כן.
אז זה יכול להיות גם ארוך, וזה יכול להיות גם מאוד יקר. בגלל זה, למשל, מרכזים כמו שפותחים, ופילנטרופיה ותרומות, עוזר מאוד כדי להנגיש את זה לחולים ולאנשים. מה אנחנו עושים במעבדה? אנחנו מנסים לקסות את כל האתגרים האלה שאמרתי לך, מבחינת לבוא ולזהות מחלות ספציפיות לחולים ספציפיים, ובעצם לפתח כלים שהם אלטרנטיבה לשימוש בבעלי חיים, שמשקפים בצורה טובה יותר את הפיזיולוגיה של חולה ספציפי. זה בגדול מה שאנחנו עושים.
מרתק. אז תשמע, נגמר לנו הזמן, לצערי אני חייבת לסיים. אני אסיים רגע כן עם עניין אתי קטן שמדאיג אותי מאז השיחה על אילון מאסק, כי אמרנו, אפשר לקחת את זה, המטרות שלכם טובות, אתם רצים פה עם המון כיוונים שיעלו, אפשר גם להשתמש בזה לדברים פחות טובים. מה התשובה תהיה? כי יש לנו ממש מהזמן המון רגולציה, זאת אומרת, איך, למה לא לפחד ממה שקורה עכשיו?
שוב, זה בגלל המגבלת זמן, אז זה כמו הבדיחה של במילה אחת טוב ובשתי מילים לא טוב, אז זה תמיד התפר בין, אתה יכול לקחת משהו שהוא, לקחת אותו ולהפוך אותו לזהב, ולבוא ולקחת אותו לאסון. נכון? למשל, פצצת אטום. נכון, עכשיו מדברים על כל ה-cold fusion והדברים האלה שבעצם אם את לוקחת את האנרגיה הגרעינית, את יכולה להפוך שיהיה לנו אנרגיה לא מזהמת, ללא צורך בזה.
זאת אומרת, יש לה שימושים מדהימים.
שימושים מדהימים,
וגם
נכון?
פצצה. כן.
וגם פצצת אטום. כן. זאת אומרת, אז השאלה כן. היא איך את מתמודדת עם זה? תגידי רגולציה, ותגידי לסמוך על הכוונות הטובות של אנשים. לא יודע, אז גם פה, כל דבר אפשר לקחת לכיוון שהוא, למשל, הנדסה גנטית. הנדסה גנטית ניתן לבוא ולהשתמש בזה למיליון דברים מדהימים ולרפות מחלות ולעשות דברים כאלה, אבל בסין היה לא מזמן סיפור שבא ועשו הנדסה גנטית ובשביל להוריד איזושהי מוטציה למשהו שקשור לחולי איידס, והולידו שתי ילדות אחרי שעשו להם הנדסה גנטית. עכשיו, זה היה מאוד רעידת אדמה מהבחינה הזאת, שפתאום אמרו, רגע, יש רגולציה, איפה הרגולציה הזאת קרתה? מה קרה כאן? האם זה בסדר? לא בסדר? אז זו שאלה פתוחה. אני לא חושב שנצליח לענות על זה בדקה שנשארה לנו.
כן.
זה באמת משהו שצריך לתת עליו את הדעת, אבל יש כמחקרים באוניברסיטאות, יש רגולציה מאוד 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 קשוחה לגבי מה נחשב אתי ולא אתי ומה ניתן לעשות ולא ניתן לעשות, אז מבחינת אוניברסיטאות ודברים ציבוריים, לגבי מה כל אחד עושה במחסן אצלו בבית, זה קצת יותר קשה לדעת.
זאת כבר שאלה אחרת, נכון. וטוב, זו שאלה שנתמודד איתה ככל שדברים מתקדמים, מהבינה המלאכותית ועד כל ענייני השבבים וההנדסה הגנטית, אלה שאלות שיהיו על הפרק בעשורים הקרובים. טוב, אבל תשמע, ענית לי על המון שאלות, המון המון שאלות, ונתת לנו הצצה, זה באמת היה על קצה המזלג, יכולנו לדבר פה עוד כל כך הרבה שעות, אבל תודה על ההצצה הזאת, פרופסור בן מעוז, מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית, בית הספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב, המון המון תודה על הזמן שהקדשת לנו.
תודה רבה, עוני כולו שלי, ובכיף, נתראה שוב.
טוב, אולי נזמין אותך שוב להמשך, כי יש לי עוד המון שאלות. תודה לעשות במלאכה ויביאנה דייט, חן עוז, נועה בן הגיא, אני רונה גרשון תלמי, אתם המאזינים, תודה שהייתם איתנו, ביי ביי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.